ערב טוב לכולם. קראנו לפני יומיים פרשת שמיני. נא להנמיך טלפונים, כן, שלא יהיה הפתעות באמצע. קראנו פרשת שמיני. אני רוצה להזכיר שלושה עניינים שיש בפרשה. אתם יודעים, כמעט בכל פרשה בתורה יש כמה פסוקים שמראים לך שהקדוש ברוך הוא, זה אך ורק הוא יכול היה לכתוב את התורה. בני אדם לא יכולים לכתוב את התורה. יש פסוקים שהם סתם, אתם מספרים לך אברהם ושרה, זה גם אדם יכול לכתוב סיפור. זה לא ראיה שזה מבורא עולם. אבל יש פסוקים שאתה רואה, אם אתה קורא אותם, ישר אתה מבין, זה הקדוש ברוך הוא לא יכול היה, זה אדם לא יכול היה לכתוב, אלא אך ורק הקדוש ברוך הוא. למשל, בפרשה שלנו, יש בשבוע הזה יש שלושה עניינים שמוכיחים שהתורה היא משמיים. בטח שמעתם את זה, זה כבר מפורסם. אחד, זה קסקסים וסנפירים. כתוב את זה, תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת, תאכלו. אז אנחנו רואים שאם פותחים את התורה שבעל פה, המשנה מדברת על סוגי דגים שיש בים, אבל לאו דווקא דגים, מדובר על כל מה שחי בים. והתורה שבעל פה קובעת עובדה, כל מה שיש לו קסקסים, יש לו סנפירים, כן? ועכשיו בלי אגוזים, דברים שמרישים, לא ישתמש בהם עד אחרי השיעור. עכשיו הדברים בסדר, אבל... כן, דברים שלא עושים רעש. בקיצור, אז התורה אומרת, התורה שבעל פה אומרת, כל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר. ויש שיש לו סנפיר ואין לו קסקסת. טוב, זה פשוט. קריש, דולפין, יש לו סנפירים ואין לו קסקסים. כן? אבל כל שיש בו קסקסים, מובטח שיש לו סנפירים. זאת אומרת, צריכים שני סימנים בחיות שיש בים, בכל היצורים שחיים במים. 72% מהעולם זה מים. פליז, בבקשה, ביקשתי. כן. אז כל מה שיש במים, כן? אז אנחנו מסתכלים בכל מה שיש במים, 72% מהעולם זה מים. כמה העומק המרבי? 12 קילומטר. כן? זה מה שהגיעו עד היום, זה הרבה יותר עמוק. וכמה יצורים, מעל 40 אלף סוגי דגים רק יש. ויש כל מיני אלפי סוגי נחשים, וסוסי ים, וצבים, ושושנות, וכל מיני דברים, בלי סוף, בים. והתורה נכתבה לפני 3,321 שנים, והתורה מתחייבת. אף פעם לא תמצא יצור שיש בו קסקסים, שאם אתה מגרד אותם הם נופלים. לא מדובר כמו יש נחשים במדבר, גם כן יש להם קסקסים כאלה באור. צורה של קסקסים, זה לא, זה האור שלהם, האור בצורה של קסקסים, דמוי, ואז שהם מתפתלים, אז זה נראה כאילו זה נפתח ונסגר, אבל אם תגרד, זה לא יורד. אנחנו מדברים על קסקסים כמו בדגים, שאתה מגרד אותם, הם מיד נופלים. אז כל יצור שמצאת לו בגוף קסקסים וסנפירים כשר, רק התורה שבעל פה מחדשת חידוש, שאם יש קסקסים, מובטח שיש סנפירים. זאת אומרת, נאמר, היית עכשיו באיזה, לא יודע מה, באיזה שוק, ואתה רואה עכשיו שמה חצי דג. אתה לא רואה את הסנפירים. אתה רואה רק את הראש וחצי מהגוף. חתוך. עכשיו אתה רואה קסקסים, אבל אתה לא רואה את הסנפירים. לא צריך. לא צריך. מה עם העדות השנייה? צריך שני סימנים. סימן אחד מספיק. למה? כיוון שהתורה הבטיחה, כל מה שיש לו קסקסים, תזכור, מובטח שיש לו גם סנפירים. מה אנחנו רואים מפה? שאני לא צריך בכלל לראות את הסנפירים. מספיק שראיתי קסקסים, אני יודע שגם היה בדג הזה סנפירים. למה התורה שבעל פה הבטיחה? ועד היום, 3,321 שנה ממתן תורה ועד היום, לא מצאו לעולם יצור שמגרדים לו את הקסקסים והם נופלים, ובגוף שלו לא היו סנפירים. יש איזה ליצן אחד שמנסה לעשות צחוק מכמה רבנים באינטרנט, ביניהם עליי גם, הרב אמנון יצחק, הרב זמיר כהן, על ההוכחות שאנחנו מראים בהרצאות שלנו, וכל אחד הוא צוחק בצורה אחרת. במקרה שלי הוא דיבר על מה שהרגע אמרתי, על הדגים, הוא מביא שם איזה דג, איזה נחש מסוים, שהוא מראה, הנה אתה רואה יש לו קסקסים, ולנחש הזה אין סנפירים, יש לו זנב. אבל האדם הזה הוא nothing but a liar, שקרן, דמגוג, בזיל הזול. למה? אם אתה מתווכח על האמת, אתה חייב להביא דברים שהם אמת. הוא יודע בעצמו שזה שקר. הוא מביא דוגמה לאיזה נחש שם, קודם כל הנחש הזה גם יוצא ליבשה. ודבר שני, אני לא מדבר, גם תנינים נכנסים למים והם חיים ביבשה. גם כלב רגיל נכנס למים, לא על אלה מדובר. מדובר על יצורים שחיים רק במים. את זה תאכלו מכל אשר במים. אם הם היו חיים ביבשה, אז התורה לא הייתה מדברת עליהם, הייתה מכלילה אותם כמו כל מיני חיות שנכנסות לים. יש אין כמעט חיה שהיא לא נכנסת למים, לשחות, אפילו קופים, עריות, נמרים. אז מה, אז כל מי שנכנס למים הוא שייך למים? ודאי שלא. אלא מי שחי, אני גם לא מדבר על יונקים שיכולים לצאת ולנשום שעה בחוץ. מדובר כאן על יצורים שהם כל הזמן בתוך המים. וזה מה שכתוב, את זה תאכלו מכל אשר במים, זה דברים שחיים רק בתוך המים. וגם אמרתי כבר, בנחשים יש קסקסים שהם חלק מהאור, זה לא נקרא קסקסת. קסקסים מדובר שמגרדים אותם והם נושרים. נגד זה אף אחד לא יכול להביא סתירה. עובדה שעד היום לעולם לא נמצא כזה יצור. עכשיו יש כאן דבר מאוד יפה, שהתורה ניתנה יותר מחצי מהיצורים שיש בים לא היו קיימים בכלל. לא היו קיימים. כי כל הזמן יש החלאות. הם כל הזמן נוצרים סוגים חדשים של דגים, של כל הזמן דברים חדשים. התורה התחייבה עד סוף העולם. התורה היא לכל הדורות. זה אם היום למשל היה נוצר כזה זן, לא היינו יכולים אנחנו הדתיים לבוא ולהגיד, התורה רק דיברה על מה שהיה אז. לא, כי התורה היא לכל הדורות, עד סוף העולם. לכן אם אחד יביא היום כזה יצור, זה כל היהדות בסכנה. למה? זאת תהיה הטעות הראשונה שנמצאה אי פעם בתורה. עד היום לא מצאו אף טעות, וגם לא ימצאו, ברור שלא ימצאו. אבל אני אומר, לו יצויר, אם מישהו היה יכול להביא כזה יצור, זה היה מערער את כל יסודות היהדות. מה הקשר בין זה לתפילין, לשבת, ליום כיפור? הקשר הוא שמספיק שאתה מביא טעות אחת בספר, זה מראה שזה לא מהבורא. אם זה לא מהבורא, למה לשמוע? מה, בגלל שזה מישהו חכם כתב ספר, אני אשמע לו? אני מוכן לשעבד את החיים שלי לזה שברא אותי, זה שמחיה אותי, זה ששולט בכל העולם, הוא שולט בעתיד, הוא הבטיח שיש גן עדן, גיהנום, יש עולם הבא, יש שכר ועונש. לאחד כזה אני מוכן להשתעבד. הבנתם? אבל לסתם אדם שכתב ספר פילוסופיה, אני אשעבד את החיים שלי? הרי הרבה מהפילוסופים האלה, הרבה מהדברים שהם כתבו בסוף הוכחו כטעות. כן? ספרי כל מיני היסטוריה, ספרי מדע, הרבה מהם יש טעויות. המדענים בעצמם סותרים את עצמם. הם כתבו עד דור מסוים משהו, ואחר כך הכל התהפך. זה דוגמה אחת. דוגמה נוספת, התורה מדברת על איזה חיות כשרות. איזה חיות כשרות? גם בחיות צריכים שני סימנים. כמה סוגי חיות יש בעולם, מי יודע? מעל 2 מיליון שמכירים אותם בשמות. מעל 2 מיליון. אתם יודעים איזה מספר זה? בעולם, בכל העולם. הכל ביחד 2 מיליון. 2 מיליון יצורים. אתם יכולים לבדוק באינטרנט. אז עכשיו יש 2 מיליון יצורים. כמה מביניהם כשרים? לא הרבה. משפחת הכבשים, גדיים, עיזים, כל זה, איל וזה, כן? ופרות, פר ופרה ושור, צבי, אייל, צבי, כל אלה, כן? ג'ירף כשר, בייסון, איך קוראים לבייסון בעברית? בייסון, הגדולים האלה, כמו היפו, הם נראים בופלו, בפלו, בפלו, הגדולים האלה שיש בספארי, הענקים האלה, הם כשרים, וזהו, כמעט כל שאר הדברים, הכל כבר לא כשר. מה שמאוד מעניין, שימו לב שהחיות הקשרות הן חיות שנכנעות בטבע. אין אף חיית טרף, חיית פרא שהיא קשרה. כל החיות הן חיות שנכנעות לטורף שלהן. כדי שאנחנו לא נקבל, כי הרי שאוכלים את החיה ואת הבשר שלה, זה משפיע על הנפש, הדם הוא הנפש. הרי האוכל שאוכלים מייצר את הדם. והתורה אומרת, לא תאכלו את הדם, כי הדם הוא הנפש. אסור לאכול את הדם של החיות. לכן ששוחטים אותם, שמים מלח, ומיד מוצאים את כל הדם מהחיה. והדם שאתם רואים שנשאר, שאתם קונים בשר בגלת כושר סטור, זה לא דם של הנפש. יש שני סוגי דם. יש דם של הנפש, זה הדם שיוצא מיד בשחיטה, ששמים מלח. ויש את הדם אחר כך שהוא סתם נבלה באיברים, זה לא דם של הנפש. אז אדם שאתם רואים קצת שאתם קונים גלת כושר מית, אין בעיה, את הדם הזה אפשר לאכול. אבל הדם הראשוני שיוצא בשחיטה, וגם שמפזרים את המלח ומוציא את כל הדם מהנפש, הדם הזה אסור באכילה, ומי שאוכל אותו זה הופך אותו לחיה טרף. הוא נהיה אדם רע ואכזר ותקיף ומתקיף ואין לו רחמים, זה סוג של חיה טרף הוא נהיה. עכשיו תראו דבר מאוד יפה, כל החיות, כבש נכנע, ג'ירף נכנעת, צבי נכנע, אריה רודף אחריו, אף אריה לא כשר, אף נמר, אף צבוע, כל אלה שמתקיפים הם לא כשרים. אלה שנכנעים כשרים, זה דבר אחד. דבר נוסף, התורה אומרת...
מה עם שור, כבודה?
שור.
שור הוא גם, לא, הוא, הנמר רודף אחריו, הוא מיד נכנע. זברה, גם זברה נכנע, נכון.
אם כן. הוא נכנע הוא לא כשר?
לא, לא, אני לא אמרתי את זה. אני רק אמרתי שהחיות הכשרות כולם נכנעות. אף פעם לא תמצא חיה טרף שהיא כשרה. אין. יש אלפים של סוגי חיות טרף. תנין, אריה, נמר, פומה, כל מיני כאלו שמתקיפים, טייגר. אף אחד מהם לא כשר. אף אחד. רק מי שכשר זה אלה שנכנעים. גם בין העופות. העופות שמתקיפים, העופות טרף, אף אחד מהם לא כשר. העופות שהם נכנעים, הם הכשרים. תמיד רואים את זה, תרנגולים וכאלו, הם כשרים.
ציפור.
יש ציפור שכן, יש ציפור שלא. תלוי, אני לא בקי בכל השמות. בואו נתקדם, רגע, בואו נתקדם. אז עכשיו תראו דבר יפה. התורה אומרת, מה הם שני הסימנים בחיות כדי שהם יהיו כשרות? צריך מעלה גרה ומפריס פרסה. שני סימנים, פרסה שסועה, שוסעת שסע, ככה כתוב. אם יש בפרסה חתך מקדימה שחותך אותה, כן? אז היא קשרה, זה סימן אחד. והסימן השני שהיא פולטת את האוכל ובולעת אותו שוב, ועוד פעם פולטת ובולעת, זה תהליך כזה של פליטה ובליעה. זה נקרא מעלה גרה. עכשיו אומרת לך התורה דבר מדהים, ממש מדהים. התורה אומרת ככה, תשמע, מכל החיות שיש בטבע, יש ארבע חיות שעלולות להטעות אותך. תיזהר, הן לא כשרות. למה אתה עלול לטעות? כי יש בהן רק סימן אחד. סימן אחד. או שהם מפריסים פרסה ושוסעת שסע, או שהם מעלים גרה. לא שניהם. מה הם? החזיר, הגמל, השפן והארנבת. תזכרו, ארבע סוגי חיות, או הם מעלים גרה, או שיש להם פרסה שסועה. אחד מהשניים. שלא תטעה, אומר הקדוש ברוך הוא, אך את זה לא תוכלו ממעלה גרה וממפריסי הפרסה. החזיר, השפן, הגמל והארנבת. ארבעתם, אסור לאכול. למה? יש להם רק סימן אחד, תיזהר לא לטעות. מה, למה אני אומר לכם את כל זה? פסוק כזה, אדם בשר ואדם לעולם לא יכול היה לכתוב. כי אני הרי אומר לכם שיש מעל שני מיליון סוגי חיות. מעל שני מיליון. קודם כל היום, היום, יש אדם שיכול לזכור בעל פה שני מיליון סוגי חיות? מיליון, יש אדם שיכול לזכור? 100,000 אדם יכול לזכור?
כן.
לא. אין, אף אדם לא יכול לזכור 100,000 שמות.
הרב עובדיה, אבל הוא לא חושב על השטויות האלה.
גם הרב עובדיה לא יכול לזכור 100,000 סוגי שמות.
בן אדם חולה, שהוא לא יכול להוציא שום דבר מהזיכרון שלו, הוא זוכר הכל, אז אם הוא לומד את כל זה, יכול...
אז תקשיבו טוב, עכשיו זה לא מספיק רק לזכור את כל השמות, צריך להכיר את כל המבנה הפנימי והחיצוני שלהם. שברגע שכותבים בספר שמתוך השני מיליון האלה יש רק ארבע שמות, שומעים? ארבע שהם יוצאי דופן, סימן שאם ימצאו עוד חיה בטבע שהיא או מפריסת פרסה או מעלת גרה, אז כבר יהיה חמש. אז יהיה טעות בתורה, כי התורה אמרה יש רק ארבע. הנה מצאנו חמש. מצאנו חמש, שומעים? מצאנו את החמישי, הנה טעות בתורה. כתוב ארבע, איך נהיה חמש? מכאן ראיה, חס ושלום, שהתורה לא נכתבה על ידי אדם בשר ודם, אלא נכתבה אך ורק על ידי שברא את כל הטבע. תזכרו, אם היינו מוצאים רק חמישה, שישה, עשרה, כבר זה היה טעות, כי כתוב כאן רק ארבעה. למה הוא לא הזהיר אותי על החמישי? למה לא הזהיר אותי על השישי? דווקא הזהיר אותי על הארבעה. סימן שיש רק ארבעה. וגם בחיות יש כל הזמן החלאות. גם כל הזמן יש חיות חדשות. למשל פרד, זה החלאה של סוס וחמור. באיזשהו דור, לא יודע בדיוק מתי. חמור וסוס עשו פרד. סוג חדש. אולי הפרד הזה היה מקבל עכשיו שני סימנים, או סימן אחד. מספיק שהיה מקבל סימן אחד. משהו מאחד מאלה, אז גמרנו, מצוין. או שאחד מהגמל או מהשפן היו מתערבבים עם זן אחר, והזן הזה היה מקבל גם כן את הסימן. הנה, היה לנו זן חמישי. התורה התחייבה רק ארבעה. זה דבר שאדם לא יכול להתחייב, רק בורא עולם. זה דוגמה שנייה. מה הדוגמה השלישית? בפרשה, בהפטרה, קראנו פרשת פרה. יש קטע בתורה ש... כתוב על פרה אדומה. מה זה פרה אדומה? פעם בכמה שנים, או עשרות שנים, או מאות שנים, פתאום נולדת איזה פרה אדומה באיזשהו מקום בעולם. מה זה אדומה? לא מדובר בצבע אדום של דם. מדובר אדם דם חום. חום כזה. חצי חם, אדום, חצי חום. ברגנדי כזה. והפרה הזאת... צריכים לבדוק אותה טוב 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 שאין לה שערות שחורות. אם יש לה שני שערות שחורות, היא פסולה, היא לא פרה אדומה כשרה. צריך שהיא תהיה פרה בלי מום, אין לה חור בריאות, אין לה עצמות שבורות, כל מיני דברים, כל מיני דפקטים מלידה, חסר לה אוזן, חסר לה זה, חסר לה רגל, לא יודע מה, כל מום שהוא פוסל אותה. ברגע שהיא שלמה לגמרי ואין לה שני שערות שחורות, אז עכשיו והיא בת שנתיים, היא צריכה להיות לפחות בת שנתיים, כי בדרך כלל שהיא נולדת, יכול להיות שאין שערות שחורות, אבל מעכשיו עד שהיא תהיה בת שנתיים, יכול לצמוח בה שערות שחורות. בגיל שנתיים בודקים אותה. אם בגיל שנתיים אין לה שערות שחורות, הרי היא פרה כשרה אדומה שאפשר לשחוט אותה ולהשתמש בה. נשאל, למה צריך בכלל פרה אדומה? מה זה? מה התורה פתאום עכשיו מדברת על פרה אדומה? יש כמה סוגי טומאה בתורה. יש כזה דבר שנקרא טומאת נידה. אישה נידה. אישה שיש לה מחזור חודשי, פעם בחודש היא מקבלת דימומים, ואחר כך מפסיק לאדם. אז בעצם ביום שהיא הולכת למקווה ותובלת במעיין, או בים, או במי גשמים, מים טבעיים, לא מים שאובים. מים ששאבו והביאו, הם לא יכולים לתאר אישה נידה. אבל מים שהם מי גשמים שהגיעו לבור בצורה טבעית, למשל מקווה על הגג, עושים מין כזה שיפוע, כל המים יורדים, נכנסים בצינור אחד ומגיעים לבריכה. אף אחד לא מביא אותם מבחוץ, זאת אומרת, זה מגיע באופן טבעי לתוך הבריכה. אותו דבר מעיין, כל מיני, זה דברים טבעיים. שם זה נחשב בור שיש בו מים, שם האישה יכולה לטבול. עכשיו, ברגע שהיא טובלת, היא נתארת מתאומתה. למה קוראים לה נידה? מלשון נידוי, שבזמן שיש לה את הדימומים מהרחם, אז האישה הזאת היא מנודה לבעלה או לכל אדם. אי אפשר לגעת בה, אי אפשר, בעלה לא יכול להיות איתה, בגלל שהיא בזמן של נידה. אחרי שהיא תובלת, היא נתהרת, ואז בעלה והעם מותר להם להיות עד המחזור הבא. מה קורה אם אישה מזדקנת, נגיד, היא כבר הגיעה לגיל, נגיד, 48-50, כבר מפסיק לה המחזור החודשי, היא צריכה לטבול פעם אחת אחרונה לכל החיים. זהו, אין לה כבר יותר דימומים, היא טבלה ועכשיו היא תאורה עד גיל 100, אין שום בעיה. הבעיה היא מתחילה, אם עכשיו אישה הפסיקו לה דימומים, אז היא אומרת, טוב, אני כבר חזרתי בתשובה, אבל אני במילא אין לי כבר מחזור. לא, היא עדיין צריכה לטבול, כי נשאר לה מלפני 5 שנים או 10 שנים מהמחזור האחרון, היא אף פעם לא הפסיקה להיות מעט נידה. וזו תומעה חזקה מאוד שהזוהר הקדוש אומר שעדיף שאפילו היא לא תבוא לבית הכנסת אישה כזאת, ושלא תסתכל על הספר תורה, שהתומעה שלה כל כך חזקה שיכולה אפילו לגרום נזק רוחני אפילו בלי מגע, עד כדי כך. אז אנחנו רואים מה זה. עכשיו, אדם למשל שהוא חי עם אשתו כמו רוב החילונים לצערנו הרב, והוא חי איתה בלי שהיא תלך למקווה, יש מהחילונים שבחיים שלהם לא שמעו על המצווה הזאת בכלל, זה יותר גרוע מלשכב עם אמא שלו. ככה כתוב בתורה. כל עבירות המין מופיעים בפרשת אחרי מות. קוראים את זה ביום כיפור במנחה, שעה לפני שיום כיפור נגמר, מזכירים לאנשים, תדע לך, אנשים שמקבלים את העונשים הכי קשים, זה על עבירות מין. ומהם העבירות מין? ככה התורה אומרת, אלישע, ערוות אמך לא תגלה אמך היא, ערוות דודתך לא תגלה דודתך היא, ערוות זה לא תגלה ערוות זה, זה רשימה שלמה של עבירות מין. פתאום התורה מגיעה לאישה נידה, ואל אישה בנידת תומעתה לא תקרב לגלות ערוותה. פתאום יש עוד מילה נוספת בתורה, כל העבירות מין האחרות התורה אמרה לא תגלה ערוותה, במילים אחרות אל תשכב איתה, אבל פה לא תקרב לגלות ערוותה, אפילו אשתך, אפילו אל תתקרב אליה, אל תריח אותה מקרוב, אל תיגע לה בידיים, תחבק אותה, תנשק אותה, תעבירו כלים יד ליד, שום מגע ביניכם. וואו. עד שהיא תתבול, ומי שעושה את זה, מה כתוב? מות יומת, ונחרטה הנפש ההיא מישראל. אני קוראת את הנשמה של הבחור והבחורה מהעולם הבא. עכשיו בואו רגע רק להבהיר לכם משהו. אתם כולכם פה רווקים צעירים, וחלק מכם כבר שהתחילו לשמור שבת, מתחזקים, באים לשיעורים, הכל טוב יפה. תדעו לכם דבר אחד, אני יודע, גיל הנעורים, יש תאווה גדולה לנשים, אנשים כל הזמן רואים תמונות, רואים דברים, זה מעורר בהם את היצר הרע, אבל תדעו לכם דבר אחד, כל פעם שאדם הולך עם אישה יהודיה, בחורה רווקה, חברה שלו, לא יודע מה, סתם, אפילו פעם אחת, גם הוא וגם היא עוברים איסור של איסור קראת יותר גרוע מלשכב עם אמא שלו. בפעם הבאה שאתה תיגע בחברה שלך, תזכור מה כתוב בתורה, שזה נחשב לך בשמיים יותר גרוע מזה ששכבת עם אמא שלך. צריכים לדעת את זה. ועכשיו תגיד, אוקיי, אז אני לא אגע יותר ביהודיות, רק בגויות. בגויה יש טומאה אחרת שהיא לא פחות טובה. היא הרבה, לא פחות. הזוהר הקדוש אומר שהעבירה הכי חמורה ביהדות זה לשכב עם גויה. הכי חמורה. למה? היא קשורה בו ככלב לעד ולעולמי עולמים. בעולם הבא יש לו עוד קין. והבושה בעולם הבא זה עיקר העונש. והבושה היא נוראית. הוא לא יכול להתחמק מהעוד קין הזה. קשורה בו ככלב, וזה הסיבה שיוסף הצדיק בכל מחיר לא הסכים לשכב עם אשת פוטיפר, שהייתה אחד מהנשים היפות ביותר בהיסטוריה, התורה אומרת, החליפה בשבילו בגדים, עשירה, פסמים, והוא היה בחור בן 17, מי כמוכם יודע כמה הניסיון היה קשה, הוא איתה לבד בבית, היא מפתה אותו בכל דרך שהיא, והוא לא הסכים בשום פנים ואופן, לא רצה לשכב אצלה, מסבירים בתורה שבעל פה, בגמרא, רש"י, כיוון שאם היה שוכב איתה פעם אחת, הייתה קשורה בו ככלב לעולם הבא, הוא לא רצה את זה, וככה הוא ניצל ממנה בזכות שראה את דמות יעקב אביו, הוא כבר עמד להישבר, התגלה לו דמות של אביו, אז מהבושה הוא לא עשה. אבל מראה לכם מה זה, הייתה קשורה בו ככלב, זו טומאה נוראית שאדם הולך עם גויה.
אז שחררים אותם.
אז עכשיו מה עושים? תשמעו טוב. כמובן שלכל העבירות בסוף אפשר לעשות תשובה, אבל יש עבירות שקשה מאוד לעשות עליהן תשובה. למה? כל איסור שהוא איסור קראת בתורה, זאת אומרת שכתוב ונחרטה הנפש ההיא, למשל חילול שבת, זה איסור קראת. אכילת חמץ בפסח, זה איסור קראת. כניסה לקודש הקודשים באזור בית המקדש, זה איסור קראת. אכילת חלב של בהמה, זה מין מין גיד כזה שנקרא חלב, מין כזה סחוס כזה, זה גם כן איסור קראת. זאת אומרת יש עבירות שהן איסור קראת, עבודה זרה זה איסור קראת. הרבה מהאיסורי קראת זה עבירות מין. למשל משקף זכר, גבר עם גבר, זה גם כן איסורי קראת. בחור עם יהודיה שהיא לא תאורה, שהיא לא טבלה במקווה, גם כן איסור קראת. זאת אומרת רואים כאן שהאיסורי קראת יש 36 איסורים כאלה בתורה. איסורי קראת, הדרך היחידה לחפר עליהם, אם אתם זוכרים בסדרה שעשינו של הלכות תשובה באנגלית, שם הבאתי את הרמב״ם שמבוסס על מסכת סנהדרין, שאיסורי קראת, גם שחוזרים בתשובה, חייבים לקבל עליהם ייסורים, ביוד. זאת אומרת, סבל. בלי סבל, הם לא נמחקים. איזה אדם נורמלי רוצה ללכת ליהנות חצי שעה עם בחורה או 10 דקות, ואחר כך לקבל שנה, שנתיים של איסורי מוות, עבודת פרך, עצבים, תקוע בתנועה, כל מיני איסורים, מחלות, כאבי גב, כל הדברים שיש לנו זה הכל בגלל האיסורי קראת, שתבינו, כי בלי סבל הם לא נמחקים. לכן שלא תהיו טיפשים ותגידו, תראה, אני חוזר בתשובה, אבל כרגע אני לא יכול, עד שאני לא אתחתן, אני לא יכול להפסיק עם הבנות. ויום אחד אני אעשה תשובה, נכון? אם תחיה, אם תחיה, יכול להיות שתמות מחר, אין לך שום ביטחון. אם תחיה, יכול להיות שתעשה תשובה, יכול להיות שלא ייתנו לך משמיים. כי בתורה כתוב, האומר אכתה ואשוב, אין מספיקים בידו. מי שיודע את האמת וממשיך עם העבירות ואומר יום אחד אני אשוב, משמיים מונעים ממנו לעשות תשובה. זוכרים מה שהרמב״ם כותב? שהעונש הקשה ביותר לאדם שסוגרים בפניו את דלתות התשובה. שהיה לך כמה צ'אנסים ולא חזרת בתשובה, אתה יודע את האמת וממשיך עם העבירות ואומר יום אחד אני אחזור. הקדוש ברוך הוא אומר אני חיכיתי לך כמה שנים, עכשיו אין לך עזרה. You on your own, אתה לבד. ואז זה קשה מאוד, הוא מנסה יום יומיים, הוא נשבר, עוד פעם יום יומיים נשבר, בא לישיבה, אחרי 5 שעות רוצה לברוח, אין כבר סייעתא דשמיא. למה? בגלל שהיה לך הרבה צ'אנסים, לקחת את זה כמובן מאליו, עכשיו הרבה יותר קשה. אז עכשיו תראו, נגיד ותזכה לחיות, נגיד וכן תזכה לחזור בתשובה, איסורים אתה חייב לקבל, גם אם תעשה תשובה, תשובה רצינית, חייבים לקבל עליהם איסורים. כל איסורי קראת אינם ממך. תשובה מאהבה ב-16 שנה שאני מדבר כל לילה כמעט, אני יכול לספור על יד אחד או מקסימום שניים כמה מתוך אלפים שהשם זיכה אותי לקרב ולהחזיר בתשובה עד היום, אני יכול לספור על יד אחד מקסימום שניים כמה באמת חזרו מאהבה. זה בודדים. לא, הם לא צריכים. אם הם, זה תשובה אמיתית שהם עוזבים את הכל ומקריבים הכל הכל למען הקדוש ברוך הוא, הכל מתוך אהבה, לא מיראת העונש, אין אצלהם שום פחד מעונש, זה רק בגלל האמת, והם נדבקים בהלכה, שולחן ערוך מאלף עטף, אלה לא צריכים לעבור איסורים. אבל אני מבטיח לכם שהסיכוי שאתם תהיו ברמה הזאת קרוב מאוד לאפס. אל תסמכו על זה, אני לא סומך על זה, גם אתם אל תסמכו על זה. התשובה שלנו היום, רובה, 99.9%, זה 99% זה תשובה מהירה. וגם זה לא בושה, זה מדרגה גבוהה, שלא תזלזלו בזה. לחזור בגלל יראת העונש, נכון שזה לא מתקרב לתשובה מאהבה, ברור. אבל זה עדיף מלהישאר כל החיים רשע, מה עדיף? כל החיים לעשות עבירות, להתעורר בגיל 70, שכבר מאוחר, שהפסדת את כל החיים? מובן? אז עכשיו תראו. אז יש תומה אחת שאמרנו, תומת נידה. ויש תומה אחרת שזה נקרא תומת מת. מה זה תומת מת? נגעת בגופה של מת יהודי. גוי אין בו קדושה, לכן אין בו תומה. יהודי יש בו קדושה, לכן יש בו גם תומה. צריכים לדעת. אם נפטר יהודי, ונגעת לו בגופה, מיד נהפכת לטמא. גם אם עמדת ברדיוס של 400 ממנו, שזה 1.92 מטר, 6 פיט, 6 פיט, מסביב לגופה של בן אדם, איפה שעמדת בקו ישר לגופה, יש פחות מ-1.92 מטר, מיד נטמאת. אם היית יותר רחוק מ-1.92 מטר, לא נטמאת. אלא אם כן זה היה בתוך חדר סגור. אם זה היה בחדר סגור אפילו 100 מטר, אולם נגיד, אולם חתונות, והוא מת בקצה השני של האולם, והיית בתוך האולם, כל האולם מתמלא בתומעה. זה נקרא תומעת אוהל. אוהל זה כיסוי. כל דבר שיש לו תקרה, היא, כל התומעה הזאת עולה לתקרה ושוחחת על כל המקום. עד איפה שהקירות מפרידים. מעבר לקיר זה כבר לא עובר. אבל זה ממלא את כל האולם. זאת אומרת, אם יש לך טרמינל של איירפורט ענק, אני יודע מה, 300 מטר, ואתה כהן, ומישהו עכשיו מת שם, גמרנו, נתמת. היום זה לא כל כך חשוב, בגלל שכבר במילא כולם תמאי מת. למה? אתה נוסע בהייווי, במכונית, יש מתחתך קברים, אתה לא יכול לדעת, 20 מטר בפנים, 50 מטר בפנים, כל מקום שאתה הולך ברחוב, נוסע בכבישים, קשרים, אפילו במטוס, אתה עובר מעל בית קברות ויש שם גופה אחת של יהודי, התומעה הולכת עד השמיים, מקום שאין תקרה, אין לה גבול, התומעה. ברגע שאתה כהן במטוס ועברת באירופה מעל איזה בית קברות, או שלקחו במטוס של אלעל גופה של מישהו ואתה כהן יושב במטוס, כבר נתמת. לכן אפילו נכנסת לבית חולים ואחד שם בחדר מתים, כבר כל הבית חולים תמה. לכן כמעט אי אפשר למצוא היום אחד שהוא לא תמה מת. זה לא אומר שמותר להוסיף טומאה על טומאה. אפילו שאנחנו טמאים, לבוא ליד גופה זה עוד יותר טומאה, ופעם הבאה זה עוד יותר טומאה. לכן כהנים, אפילו שכבר כולם טמאי מת, אסור להם להיכנס לבית קברות, עד היום. ואסור להם להיכנס לבית חולים, למקומות מסוימים, אלא הם כן יודעים שמוודאי אין שם גופת מת. אבל היום אפשר, אין ערובה לכלום. לכן זה נקרא טמאי מת. איך נטהרים מטומאת מת? על ידי אפר של פרה אדומה. בואו נסביר מה זה. התורה אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, בכל פעם שתהיה פרה אדומה בעולם, אתה צריך לשחוט את הפרה הזאת, איפה? בהר הזיתים. הר הזיתים, משם תתחיל הגאולה, משם יבוא המשיח, משם ישמע השופר של אליהו הנביא. הר הזיתים יתבקע לשניים, תהיה רעידת אדמה, בום, ההר יתבקע לשניים, יתחיל לזוז, ימין ושמאל, ואז תהיה סירנה ותתחיל הגאולה. שמה, עם הפנים להיכל של בית המקדש, שוחטים את הפרה. אסור לשחוט את הפרה על אדמה. צריך לשחוט אותה במקום שיש סלע. נאמר, אם יש סלע, כן? אז אפשר לשחוט אותו על הסלע. למה? שבמקום שיש סלע אי אפשר לקבור קבר. אי אפשר לחפור. אז כאן בטוח שאין קבר מתחתנו. כי אם תקבור, אם תשחט אותה במקום שמתחת יש קבר, אפילו 30 מטר בתוך האדמה, אז אתה עומד על קבר. אז עכשיו נטמאת, אז כל הפרה והכל, וכולם נטמאו הרגע. הבנתם? עוד לפני ששחטת אותה. אז מה עכשיו קורה? שוחטים את הפרה, לוקחים עץ אזוב, אזוב זה מין סוג של תבלין, לוקחים מים מנקבת השילוח, ראיתם את נקבת השילוח? זה מעיין בירושלים, כן? מים שמתוך השילוח, שוחטים את הפרה, שוחטים אותה, אחרי שבדקו שאין לה שני שערות שחורות, שורפים את האפר, אחרי ששורפים את זה, מערבבים את זה עם המים של נקבת השילוח, ועם העץ הזוב הזה, ואת המים האלה משפריצים על הכהנים שהם טמאים, והם נהפכים לטהורים. למה צריך שהכהן יהיה טהור? כי כהן טמא לא יכול להיכנס לבית המקדש, הוא לא יכול לאכול בתרומה, שמביאים להם תרומות מכל היבול, הוא לא יכול, והוא לא יכול לאכול קורבנות של קודשים, קודשים שמביאים לבית המקדש, הכהנים היו אוכלים חלק מזה, אסור לו לאכול כי הוא טמא, הוא גם לא יכול להיכנס לשרת בקודש, הוא מפסיד מזה הרבה, אבל אסור להיכנס לבית המקדש בזמן שאתה טמא מת. לכן רק אפר פרה אדומה יכול לתאר את המתים. כמה פרות אדומות היו בהיסטוריה? הראשונה הייתה בדור של משה רבנו, והבן של אהרון הכהן אלעזר הוא זה ששחט אותה. זאת אומרת, הזכירו פרה אדומה הראשונה בהיסטוריה, אלעזר הכהן. אהרון, היו לו ארבעה בנים, נדב ואביהו שמתו, כן, בפרשת אחרי מות, אחרי מות בני אהרון. אז מתו, בפרשה שלנו זה היה, שמיני ואחרי מות. ואלעזר ואיתמר, ואלעזר הוא היה הסגן של הכהן הגדול, והוא זה שחט את הפרה הראשונה. אחר כך היו עוד פרות בזמן בית ראשון, בית שני, היו כמה פרות אדומות. והם נשחטו, ושליש מהם שמים את האפר לכהנים. שליש מהם משאירים בהר הזיתים, שם איפה ששחטו, והעם באים ומזים עליהם ומתארים את כל העם. כן, הכהן שעומד שם ששחט את הפרה הוא מזה על כל העם.
מה לא עובר מהבן אדם שקיבל את זה לכהן?
אז זה אחד הסודות שפרה אדומה, שלמה המלך כתב שכל המצוות הוא ידע את כל הסודות שלהם, רק מצווה אחת הוא לא הצליח להבין, מה זה פרה אדומה. מה פירוש? שפרה אדומה, שאתה לוקח את המים שלו, אתה מזה על אדם טהור, הוא נהפך לטמא. מזה על טמא נהפך לטהור. איך יכול להיות אותם מים עושות פעולה וההפוך שלה? הכהן עצמו שנוגע בזה, אפילו היה טהור, זה מטמא אותו. ואת האחרים זה מתאר. הוא אמר, איך יכול להיות? שחור צובע לשחור. שחור לא יכול לצבוע גם לשחור, גם ללבן. זה שלמה המלך אמר, החכימה ממני. המצווה הזאת הוא לא ידע את הסוד. משה רבנו ידע את הסוד. שלמה המלך ידע את כל הסודות חוץ מהסוד הזה של פרה אדומה. 9 פרות אדומות היו בהיסטוריה, והאחרונה תהיה בזמן משיח.
כל 9 שחטו?
כל 9 שחטו. יש שמועות בעולם היהודי שיש חלק מהאפר שנשמר על ידי משפחות מסוימות. זאת אומרת, האבא מעביר שפופרת עם האפר הזה לבן שלו, אומר, שמע, זה כל החיים שלך תשמור, אם יבוא המשיח בדור שלך, מיד תרוץ ותגיד, זה אפר פרה אדומה. אם לא, תעביר את זה לבן שלך. וככה זה עובר כבר 2000 שנה מדור לדור. ואם אתם מתפלאים, אין לכם מה להתפלא. אני בברית של הבן הבכור שלי, אז היה צריך פדיון הבן, ואז המליצו לי על כהן, שאז לפני 15.5 שנה, כבר היה מעל גיל 80, קוראים לו רפופורט, כהן אשכנזי פה בקווין, יש לו אילן יוחסין עד התנאים בגמרא, 2000 שנה. הוא יודע מי היה סבא של סבא של סבא של סבא שלו, על אחד התנאים שהיה כהן בגמרא. זאת אומרת, זה נקרא כהן מיוחס. לא רק שיהודי בוודאות שהוא כהן, הוא גם בא מזרע של צדיקים גדולים. אז עכשיו שאתה עושה פדיון הבן, אתה יודע, או, ברוך השם, אני על בטוח עשיתי פדיון. להבדיל, אם אתה לוקח סתם איזה חבר שלך שהשם שלו זה כהן, או קץ, או כל מיני שמות שזה כהנים היום, זה לא בטוח בכלל שהוא כהן. למה? איך הוא פתאום נהיה כהן? בכלל יכול להיות שסבתא של סבתא של סבתא שלו בכלל הייתה גויה. אבא שלו קראו לו כהן. הסבא של סבא של סבא שלו קראו לו כהן, התחתן עם גויה. השם שלו נשאר כהן. יש היום המון, המון, המון בעולם שהשם משפחה שלהם כהן, והם בכלל גויים. בגלל שהאימא גויה. ישראלי כהן שהתחתן עם סקנדינבית. מה קוראים לילד? ג'ייסון כהן. מה, הוא גוי גמור, מזרע עמלק. כן, מה, הוא מי הוא בא? מהגרמנים, מהצרפתים, מהרוסים. יש כאן הרבה, יש גם בוחרים כאלה. כאן היה לי פעם בשיעור אחד עם מגן דוד, מישהו בא לחש לי בשיעור, אתה רואה את הבחור הזה? הוא אמא שלו גויה. והוא חושב שהוא יהודי.
מי?
איזה אחד בוחרי אחד פה, שאבא שלו התחתן עם רוסיה גויה.
אוקיי.
כן? ואז בא לי איזה מישהו, לחש לי שהוא אמא שלו גויה. מה לעשות איתו? הוא חושב שהוא יהודי. קראתי לילד, הסברתי לו בעדינות, והוא ירומה מתאכזב מאוד, אבל אמרתי לו, אל תדאג, עכשיו אתה לא צריך לשמור כלום, רק 7 מצוות בני נוח. אומר לי, מה, אבל אני, עכשיו אתה אומר שאני לא יכול להתחתן עם ישראל, עם יהודיה. הרסת אותי, עכשיו עם מי אני אתחתן? אני לא מסוגל להתחתן עם גויה. אני כל החיים שלי, המשפחה שלי, זה כולם בוחרים יהודים. איך אני עכשיו אלך, מה, אני עכשיו אגיד שאני גוי? אמרתי לו, אין ברירה, אז אתה רוצה להתגייר, אבל בתנאי שאתה שומר את כל המצוות. אתה לא רוצה לשמור, אתה רוצה להישאר איך שאתה, כך איך שאתה מתלבש ואיך שאתה לא שומר מצוות, עדיף, תישאר גוי. אתה רוצה להיות צדיק, תתגייר. אתה רוצה להיות רשע, תישאר גוי. כי לפחות אתה לא עושה עבירות. מה נגמר איתו, השם יודע, מאז לא ראיתי אותו יותר. בכל אופן, לא יודע. בקיצור, המסקנה של כל זה, עכשיו הגמרא שואלת שאלה במסכת עבודה זרה, האם מותר לקנות פרה אדומה מגוי? זו השאלה. למה? את הכלל הכי חשוב עדיין לא אמרתי לכם, בפרה אדומה. גם אם יש לך פרה אדומה, וגם אם אין לה שערות שחורות, וגם אם מעל גיל 2, ואין בה מום, והכל שלם, ואין לה חור בריאות, והכל 100%. אם עלה עליה עול, אם שמו עליה משקל כלשהו, מיד היא נפסלה. היא כבר לא קשרה לשמש כפרה אדומה. למשל, שמת על זה שקית אורז, פסלת אותה. שקית קמח, פסלת אותה. נשענת, ישבת עליה, קשרת אותה למחרשה, והיא מושכת את המחרשה, זה עול. מיד היא נפסלה. כבר לא יכולים להשתמש. הייתה שווה $1,000,000,000, שמת על זה שקית אורז ל10 שניות, ירד המחיר שלה $3,000-4,000, כמו פרה רגילה. אי אפשר להשתמש. עכשיו שואלת הגמרא, האם גוי שנולד לו פרה אדומה, מותר לקנות עליו? לקנות ממנו? מה הבעיה? למה לא? כי הגוי, אולי לפני שהוא הבין שזה פרה מיוחדת, כבר השתמש בה למחרשה. או שישב עליה, או שנשען עליה, או ששם עליה משקל, כן? וכו' וכו'. עכשיו הגוי בחיים לא יגיד לך, ברגע שיתברר לו שזה פרה קדושה, הוא בחיים לא יגיד לך שהוא ישב עליה, כי מישהו כבר הסביר לו. אבל חייבים שזה פיה פרה שאף פעם לא ישבו עליה ולא, אז הוא יגיד, ברוך השם, זה הפרה הזאת לא נגענו בה מאז שהיא נולדה. מה הוא יגיד לך? אם הוא יגיד לך שישבו עליה, אתה לא תקנה ממנו. אז עכשיו שואלת הגמרא, האם אפשר לסמוך על העדות של הגוי? כי הגוי נגוע בדבר. הוא בטוח ישקר בשביל המיליונים שהוא יקבל. אבל הוא לא יגיד לך לעולם שהוא ישתמש בה. האם אפשר לסמוך עליו? או לא. אומרת הגמרא, כן, זה מחלוקת רבי אלעזר וחכמים. אני חושב שזה רבי אלעזר. אחד, טענה אחד נגד חכמים. הוא אומר לא, חכמים אומרים כן. עכשיו נשאלת השאלה, מה קורה לחכמים? מה, הם לא יודעים שאי אפשר לסמוך על מילה של גוי? הרי החכמים בעצמם אמרו אין אמונה בגויים. גוי שהעיד הוא פסול לעדות. מתי העדות של גוי היא כן תופסת בבית דין? מתי? שהוא מסיח לפי תומו. מה הפירוש מסיח לפי תומו? מי יודע?
מסיח עם
סין. מלשון סח. מדבר. מסיח לפי תומו. הגוי מספר סיפור, והוא לא יודע עכשיו שמהסיפור הרב מבין דברים. כי הוא לא מבין. אז הוא אומר, הלכתי שם וראיתי את הבחור הזה עם אשתו בתוך האוטו עושים עבירה. הוא לא אומר עבירה, הוא אומר מקיימים יחסים. עכשיו הוא לא יודע שהיא נידה ואסור, הוא לא מבין בזה. תוך כדי הסיפור שלו עכשיו יודעים שהבנם הזה רשע. למה סומכים על עדות של גוי? כי הגוי לא ידע מה זה נידה. אם הוא היה תלמיד חכם מלומד, אז הוא יכול להמציא שקר כדי לסבך את היהודי. אבל אם הוא סתם מדבר, ומתוך הסיפור שלו הבנו משהו, כן? למשל הוא אומר, תראה, אני הייתי בבית כברות וראיתי את היהודי הזה שם בוכה ליד איזה קבר. אז עכשיו מבינים, היהודי הזה הוא כבר כהן, הוא כבר לא יכול להיכנס בית המקדש, הוא נכנס לבית כברות. אבל הגוי לא הבין שיהודי, גוי, אסור לו, מותר לו, הוא לא מבין כלום, סתם, הוא מספר סיפור. זה נקרא מסיח לפי תומו. פה זה לא מסיח לפי תומו. זה לא נקרא מסיח לפי תומו, כי הוא מעוניין למכור לך את הפרה. מישהו כבר לחש לו באוזן, תיזהר לו להגיד ששמת עליה משהו. המדרש מביא סיפור ובזה נסיים. תשמעו טוב. אומר, לא, אני רואה שהם נרדמים, אני חייב, אין ברירה. אם נרדמים לי בשיעור, זה קורה פעם בעשר שנים, סימן שצריכים לסיים. בקיצור, בקיצור, תשמעו טוב. בקיצור, אז המדרש מביא מעשה שהיה. מה קרה? אומר, הגוי אחד נולדה לו פרה אדומה. באו הגזברים של בית המקדש לקנות ממנו את הפרה. אמר להם ארבע זהובים, ארבע מטבעות זהב, נגיד $4,000, כן, בימינו. אמרו לו, בסדר, מוכנים לקנות. הגוי אמר חמש. אמרו לו, בסדר. אמר שש, בסדר. שבע, בסדר. עשר, בסדר. עשרים, בסדר. התפלא הגוי, מה קרה? היהודים פתאום נהיו לארג'ים היום. לא מתווכחים, לא כלום. בקיצור, תוך כדי המסע ומתן, הגיעו כבר לאלף. מישהו כבר אמר לגוי הזה, זה פרה מיוחדת, היהודים ישלמו לך כל מחיר. הוא התחיל בארבע, גמר באלף, פי 250 ממחיר של פרה רגילה. וגם אלף זה זול. יכל להגיד מיליון גם, היו משלמים לו. בקיצור, אמרו לו, תראה, כבר אין טעם לעשות איתך ביזנס, אנחנו הולכים. אמרו, לא, 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 אלף מחיר אחרון. אומרים, בסדר, אנחנו הולכים להביא. שנחזור, לא תשנה, אומר לו, הנה, בוא נלחץ יד. מחר בבוקר אנחנו מביאים 1,000 מטבעות זהב. למחרת מגיעים עם סק מלא במטבעות זהב, לקנות את הפרה. מה עשה הגוי? הגוי הזה לא היה אוהב יהודים גדול, כן? מה עשה? אמרו לו, אבל תדע לך שאם שמים על זה עול, זה כבר לא טוב ליהודים. אמר, מאיפה הם ידעו? הפרה שלי באחו. בא, שם עליה סק כל הלילה. קם בבוקר מוקדם, הוריד את השק, אמר אני אראה ליהודים, ייקח להם 1,000 מטבעות זהב, וייתן להם פרה שהיא לא שווה כלום. באו היהודים, שמים את המטבעות זהב על השולחן, העיניים שלו יצאו. פתאום אומרים לו הרבנים, רגע, 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 אל תיגע בכסף, עוד לא נגמר הדיל, חכה, תן לנו לבדוק משהו. רב אחד בא לעיניים של הפרה, מתחיל להסתכל לה בעיניים, הרב השני מוציא ככה זכוכית מגדלת, הוא בא לצוואר של הפרה וככה מתחיל לבדוק. פתאום הרב אומר לו, חביבי, ככה זה מילה במילה במדרש. פעם הבאה שאתה רוצה לצחוק על מישהו, איך אומרים בימינו, להסתלבט על מישהו, תצחק על אמא שלך. אל תבזבז לנו את הזמן. אספו את הכסף והלכו. הוא צועק לגוי, מה קרה? אומרים לו, שמת עליה עול. גמרנו, היא לא קשרה. נכנס הגוי פנימה, עשה לעצמו חבל, לפני שהוא תלה את עצמו והתאבד, הוא אמר, אשרי השם שבחר בעם הזה. איך הם ידעו כזה דבר? תלה את עצמו ומת. והמדרש אומר, כך יובדו כל אויביך השם. זה ככה המדרש נגמר. עכשיו השאלה, איך הרבנים ידעו שהוא שם עליה עול? מסביר המדרש, תשמעו טוב, המדרש זה תורה שבעל פה. מה מסביר המדרש? אומר, שני סימנים שם הקדוש ברוך הוא בפרה אדומה. שני סימנים, כמו בדגים, כמו בחיות. גם בפרה, שני סימנים. על פי שני עדים יקום דבר. כל היהדות בנויה על שני עדים, שני סימנים. יש שני סימנים, כשר, אין, לא כשר. שניים באים להעיד, שני שומרי שבת מעידים על מישהו שרצח, מרשיעים אותו ומוציאים אותו להורג. אחד מעיד, לא מוציאים אותו להורג. אחד מהם היה מחלל שבת, מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, העדות שלו פסולה, לא סומכים עליו. אם על החיים של עצמו לא אכפת לו שהוא מאבד את החלק שלו לעולם הבא, אפשר לסמוך עליו שהוא יעיד על יהודי, הוא יכול לשלוח יהודי למוות חופשי, אין לו איסורי מצפון, כי על החיים של עצמו לא אכפת לו, קל וחומר על חיים של יהודי אחר. אבל אחד ששומר שבת, יש לו עירת שמיים, הוא יחשוב אלף פעמים לפני שהוא מעיד על יהודי אחר שיוציא אותו להורג על סמך עדות שלו. למה? מראה שהוא פוחד מהשם, זה לא צחוק. בקיצור, עכשיו הוא אומר, שני הסימנים בפרה האדומה הם ככה. ברגע שפעם אחת שמים עליה עול, ביד שני העיניים שלה נהיו פוזלות. מסתכלות כלפי האף. עד עכשיו הם היו ישרות, עכשיו הם נכנסו פנימה. ויש שני שערות באיזשהו מקום פה בצוואר שלה, שברגע ששמת משקל על הפרה, שני השערות האלה נופלות, ושוב אינם עומדות לעולם. מה שלא תעשה, תבריש אותה, תסרק אותה, השני שערות האלה אחרי כמה דקות נופלות. אף פעם הם לא יעמדו זקוף. ואתה מחפש את השני שערות, אתה רואה בצוואר, שני שערות נפלו. עכשיו אני שואל אתכם, כמה שערות יש בגוף של פרה? מיליונים. זה כמו מגרש כדורגל מלא בדשא, לך עכשיו תספור כמה דשא יש. זה ענק הגוף שלה, ושערות דקות מאוד. כל האור, תוריד פעם אור של זה, תראה כמה שערות יש על זה. איך תספיר? איך ידע כותב הספר שבפרה אדומה שפעם בכמה מאות שנים נולדת, אם ישימו עליה משקל, יקרו שני דברים. העיניים והשערות בצוואר. איך הוא ידע? רק זה שברא את הפרה יכול היה לדעת הסוד הזה. אף אדם לא יכול היה לדעת את זה. איך? מה זה דבר שרואים? לא רואים את זה. לא רואים. מילא אם היית אומר שמים משקל על הפרה, אז מאז הרגליים שלה נשברות והיא נופלת, אז זה כולם רואים. זה לא צריך להיות הקדוש ברוך הוא כדי לכתוב. מספיק שראו פעם פעמיים, יודעים, הנה זה מה שקורה לפרה אדומה. זה חוק בטבע. אבל זה לא רואים כלום. זה inside information, זה מידע פנימי. זה יכלו לקבל אך ורק מזה שברא את הפרות, במיוחד את הפרה האדומה, שזה בורא עולם. אף אחד אחר לא יכול לדעת את זה. ועובדה שאתה רואה שבזכות זה מותר לקנות הלכה, מותר לקנות פרה אדומה מגוי. יכול להיות שזה בכלל הגוי שם עליה משקל, או קשר אותה דקה למחרשה, עכשיו אנחנו נשחט אותה, נתאר את הכהנים, ובמציאות הפרה הזאת לא מתארת אף כהן. כל הכהנים נכנסים לבית המקדש, כולם חייבים איסורי קרת, כי אסור להיכנס תמי אמת לבית המקדש. כל השחיטות, כל הקורבנות, הכל תמה. כל עם ישראל הלך לעזאזל. על השני סימנים האלה סומכים, שקונים מגוי, ולא אכפת לנו מה הוא אומר. יש לנו דרך לדעת. זה ראייה שלישית בפרשה שלנו, אמנם זה לא בתוך הפרשה שלנו, זה קראנו בעליית מפטיר, כן? זה הוכחה מפורשת שאת התורה שלנו לעולם אדם בשר ודם לא יכול היה לכתוב אף פעם, רק זה שברא את העולם. זה עכשיו תראו איפה זה מופיע בתורה, כן? הפרשה הזאת שנקראת, ההפטרה הזאת שנקראת פרשת פרה, זה מה שקראנו אחרי המפטיר. אני רוצה לקרוא לכם קטע מההפטרה, זה בנביא יחזקאל. מתי חי הנביא יחזקאל? הוא היה נביא בבבל, מה שנקרא עיראק היום, בערך לפני 2500 שנה. שומעים? בואו תראו מה הקדוש ברוך הוא אמר לו להגיד לעם ישראל, וכמה שזה נוגע אלינו היום. מה שאנחנו קראנו זה השבת בהפטרה, הרבה לא שמים לב, קוראים מפטיר ולא שמים לב למילים. והיה דבר השם אליי לאמור, השם נתן לי את הנבואה הזאת, בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם, בית ישראל יושבים על אדמתם, ויתמאו אותה, תמאו את הארץ, בדרכם ובעלילותם כתומאת הנידה הייתה דרכם לפניי. מרוב שהם עושים עבירות בארץ הקודש, הם תמאו את כל הארץ, כמו אישה טמאה, שאי אפשר לגעת בה יותר. וישפוך חמתי עליהם, יש מידת הדין, חמה זה כעס, חמה, וישפוך חמתי עליהם על הדם אשר שפכו על הארץ, ובגילוליהם תימוה, גילולים זה עבודת כוכבים, עבודה זרה, ואפיץ אותם בגויים, שומעים? אני אפיץ אותם בכל העולם, ויזרו בארצות כדרכם ועלילותם שפטטים. מה זה זורה מלח? מפזר מלח. אני אזרה אותם בגויים כמו שזורקים מלח, כן? ככה אני אפיץ אותם בכל העולם. ויבואו אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קודשי. עכשיו שזרקתי אותם מארץ הקודש והם מגיעים לארצות של הגויים, במקום לחזור בתשובה, מה הם עושים? עושים חילול השם. מורידים את הכיפות, מתלבשים כמו גויים, מקללים, גונבים, מחללים שבת, עושים כל מיני עבירות נוראיות, והגויים מתפלים, זה עם הספר? זה עם הקדוש? ככה מתנהגים? זה מה שקורה היום, תראו. באמור להם עם השם אלה, זה עם השם, ומארצו יצאו, אלה באו מארץ של השם, זה לא יכול להיות, הבהמות האלה לא יכול להיות שהם יהודים. כמו שהיום שומעים את זה בכל דקה, אני שומע את זה. ואחמול על שם קודשי, אבל מה לעשות? אני לא אכפת לי עכשיו מהם, אכפת לי מהשם שלי. מה הוא כתוב כאן? אשר חיללו הוא בית ישראל בגויים, אשר באו שמה. בישו את השם שלי. זה כמו אבא שהילדים שלו עושים לו שם רע בכל מקום. בסוף הוא חייב להציל אותם, לא בזכותם, בשביל להציל את הכבוד שלו. אז הוא בא ופודה אותם משם, מוציא אותם, כן? עושים לו בושות, נגיד הבנים שלו במעצר. מגיע להם להיות שם, שישארו שם כל החיים. למה אבא משחרר אותם? כי עכשיו כל מי שבא לכלא רואה איזה בנים שלי, נהיה לי בושות. אז אני צריך לעשות בשבילי, לא בשבילם. תראו מה כתוב כאן. לכן אמור לבית ישראל, כה אמר השם אלוקים, לא למענכם אני עושה בית ישראל. אני לא מציל אתכם בזכותכם, לא. כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם, בגלל שאתם מביישים את השם שלי, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, וידעו הגויים כי אני השם נאום השם אלוקים ביקדשי בכם לעיניכם. שאני אבוא ויעשה את כל הגאולה הזאת וכל הניסים וכל מה שקורה, אז הגויים יראו מי זה הקדוש ברוך הוא, אביהם של בני ישראל. ולקחתי אתכם מן הגויים וקיבצתי אתכם מכל הארצות, אוסף את כל היהודים, והבאתי אתכם אל אדמתכם, חזרו היהודים לארץ הקודש, וזרקתי עליכם מים טהורים. איזה מים מדובר? המים האלה של הפרה, מי אפר פרה שמתארים את הטמאים. ותיארתם מכל תומותיכם ומכל גילוליכם אתאר אתכם, כן? ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם, ואסירותי את לב האבן מבשרכם. יש לכם לב של אבן, כפויי טובה, רשעים, כל דבר שכתוב בתורה עושים הפוך, כן? אוכלים מה שבא להם, עושים עבירות, לשון הרע, ליצנות, כן? ונתתי לכם לב בשר, אני אהפוך אתכם סוף סוף לבני אדם, לא עם לב של אבן. ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו, ומשפטיי תשמרו ועשיתם. לא מספיק בלב, אני אעזור לכם שתעשו את המצוות. זה מה שכתוב בנבואה אחרת, ביום ההוא והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם, אנשים יהיו רעבים לשיעורי תורה, לא ירדמו באמצע, יעמדו ככה. גוי אחד כתב לי היום, תיכנסו לפייסבוק שלי, תראו, הגוי כתב לי, למה סרטון רק 8 דקות? אני שומע אותך שעות כל יום בלי הפסקה ולא נמאס. והיהודים, רבי, 10 דקות יותר מדי ארוך, תעשה 3 דקות. רק תבוא, תגיד ערב טוב ותלך, מספיק. לא צריך שיעור תורה. העיקר שיש פיסטוקים. כן? דינה מביאה קצת בשר מהמסעדה, יש מה לאכול. לא צריך דברי תורה, רבי. עזוב, מה צריך? יותר מדי, ארוך, 45 דקות, חבל. קשה, רבי, אנחנו כל היום מסתובבים בפארק, מעשנים סיגריות, סמים, חשיש. איך אתה רוצה שנתרכז? כן? וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם, והייתם לי לעם, ואנוכי אהיה לכם לאלוקים, והושעתי אתכם מכל טומאותיכם. תראו מה זה. זאת אומרת, אני בסוף יעשה את העבודה בשבילכם, לא אתם. וקראתי אל הדגן והרביתי אותו. יהיה ברכה, יהיה אוכל בשפע. ולא ייתן עליכם רעב. והרביתי את פרי העץ ותנובת השדה, למען אשר לא תיקחו עוד חרפת רעב בגויים. כל הבושות שהיה לכם שחייתם בגולה, רעב, אין מה לאכול, כבר זה לא יהיה. וזכרתם את דרככם הרעים, ומעלליכם אשר לא טובים, ונקוטתם בפניכם על אבונותיכם ועל תואבותיכם. לא למענכם אני עושה נאום השם. יוודא לכם, בושו ויחלמו מדרככם בני ישראל. בושה וחרפה, תתביישו לכם. כה אמר השם אלוקים, ביום תארי אתכם מכל עוונותיכם, והושבתי את הערים ונבנו החורבות. כל החורבן שהיה, הכל ייבנה מחדש. והארץ הנשמה, מה זה נשמה? מלשון שיממון, לא היה כלום. תעווה תחת אשר הייתה שממה, תחת זה במקום, במקום השנים, 2000 שנה לא היה כלום בארץ, רק ביצות. פתאום כל הארץ פורחת. תראו מה כתוב כאן, אני אחזיר אתכם מכל העמים, חזרו היהודים מכל העולם לארץ, חזרו, בנו את הארץ נגד כל הסיכויים, קנו מהערבים אדמות $1,000 ל-100 דונם, חצי תל אביב $1,000 קנו, אתם יודעים למה? הכל היה ביצות, הערבים לא ידעו מה לעשות, כל יום מתים אנשים משחפת וממלאריה. לא ידעו, הערבים התפלו, איך באים היהודים האשכנזים האלה באירופה קונים פה אדמות? הכל ביצות, ביצות, יתושים, מה פתאום? אתם יודעים איך היו קונים, מוכרים את האדמות? לוקחים חבל, מותחים חבל, מנקודה לנקודה, מקיפים את כל האזור עם חבל, לפי מטר, לפי היקף, נגיד כמה דולרים לכל מטר. קונים את זה וזהו, כי הם לא היו עשירים. אלה שבאו, האשכנזים מאירופה, זה לא איזה מיליונרים שבאו, זה אנשים רגילים, חקלאים, מרוב שזה היה זול, קנו את הכל, ויבשו את הכל, תוך כמה שנים נהיה גן עדן. פתאום גדלו עצים, 2000 שנה לא היה כלום. תומס, איך קוראים לו? הסופר של תום סויר והקלברי ריפין, קוראים לו מר טוויין. הוא היה בארץ לפני 110-120 שנה. הוא כתב בספר שלו, חרשתי את כל הארץ מצד לצד, לא מצאתי עץ אחד בכל הארץ. אפילו עץ הצבר ועץ הזית שגודלים על סלעים ללא מים, לא מצאתי. מה הכעס שיש על האדמה הזאת שהיא כל כך מקוללת, הוא כותב. הרמב"ן אמר אותו דבר לפני 750 שנה. אתה רואה שלא היה עצים בארץ. שיממה, שממה. הרמב"ן כותב, מצד אחד זה חורבן של הארץ, מצד שני זה מצוין, למה רואים שהכל תחת השגחה של השם, כמו שכתוב בתורה. מה התורה אמרה? ושממו עליה אויביכם, הארץ לא תיתן את פריה. איך שיורדים היהודים לגלות, לא צומחים עצים בארץ. הבטחה בתורה, לא יהיה עצים, לא עגבניות, לא פירות, שום דבר. אם אתם לא מאמינים לי, אני אראה לכם תמונת לוויין, לפני השלום שעשינו עם מצרים, שלום במרכאות, בלא, אני לא שלום, ותמונת לוויין אחרי השלום 7 שנים. תמונה מלפני שנתנו להם את כל האזור הזה של סיני, ותמונה 7 שנים אחרי, לפני שהם קיבלו את כל האזורים האלה שנתנו להם, הכל הלוויין מצלם ירוק. לכו היום תראו, הכל מדבר. כל העצים, כל המטעים, הכל נהפך לאפל אבלים. הברכה של עם ישראל היא מיוחדת. הארץ לא תיתן את פריה. כתוב בתורה. למה? בגלל שהורדתי אתכם לגלות. והנה כאן הנבואה. ואמרו, הארץ הזו, הנשמה, נשמה אמרתי לכם, לשון שיממון, הייתה כגן עדן. זה רבותיי, זה נכתב לפני 2500 שנה. עכשיו לכתוב את זה, גיבור, עכשיו שראית מה נהיה בארץ, בטח. זה נכתב, אני אחזיר אתכם מכל העמים, ומה יקרה? תקימו גן עדן בארץ. והערים החורבות והנשמות והנהרסות, בצורות ישבו. היום הכל, איך אומרים? כמו גן עדן. וידעו הגויים אשר יישארו סביבותיכם. כל הגויים מסביבנו, כי אני השם בניתי הנהרסות, נתתי הנשמה, הכוונה שיממון, אני השם דיברתי ועשיתי. שומעים? הנה לך ההפטרה שקראנו לפני יומיים בבית הכנסת. הנה לך שלוש דוגמאות בתוך התורה, שאת התורה שלנו אדם בשר ואדם לעולם לא יכול היה לכתוב. וזה רק, מה זה? זה רק פרשה אחת. אמרתי לכם פעם, תפתח כל פרשה שאתה רוצה, אני מראה לך שם פסוקים וקטעים שאדם לעולם לא יכול היה לכתוב. רק בורא עולם. אז אם אתה רואה שזה מה שהקדוש ברוך הוא חושב עלינו, בושו ויחלמו. בושו ויחלמו. למה לא להתעורר? למה להמשיך לחלל שבת, שכתוב בתורה מחלל שבת, הרי הוא כגוי לכל דבר. אם נגע ביין נפסל, אי אפשר לשתות מהיין הזה. אם העיד עדות, עדותו פסולה. נתת לו הלוואה כמו לגוי, מותר לקחת לו ריבית, למרות שזה אחד העבירות החמורות בתורה לקחת מיהודי ריבית. כיוון שהוא לא שומר שבת, הרי הוא כגוי לכל דבר. אם שחט בהמה, שחט בהמה, שחיטתו פסולה, זה לא כשר. אפילו לפי כל החוקים, אסור לטעום מהבשר הזה. שומעים? לא בושה וחרפה? לכל כאן מישהו שעדיין מעיז לחלל שבת, כל המחללי שבת זה אך ורק מבורות. לא טיפשות, לפעמים זה גם טיפשות, אבל זה בורות. מה ההבדל בין בורות לטיפשות? אדם גאון, גאון ברפואה, גאון במחשבים, גאון במשפטים, יכול להיות בור גמור ביהדות. הוא לא יודע כלום, לא יודע מי זה אברהם, שרה. תביאו דוקטורים מהאוניברסיטה, תשאלו אותם על הלכות שבת, הם לא יודעים הלכה אחת. הם לא יודעים כלום. הם לא מבינים מה זה שבת בכלל. הוא גאון במחשבים, יפה מאוד. גאון ברפואה, מנתח מוח. שומעים? אני אספר לכם סיפור, דקה אחרונה, ונשלח אתכם לישון. תמשיכו את השינה במקום אחר. אחד חולה סרטן בא לרב משה פיינשטיין. שומעים? והרב משה פיינשטיין שאל אותו, תראה, אני, הרופאים נתנו לי 6 חודשים לחיות בלי תרופות, אם אני לא אקבל עכשיו טיפול, או 2 לחיות עם תרופות שהם יאריכו לי את החיים, אבל זה איסורים קשים מאוד. ינשר לי השערות, הזקן, כאבים, אני אוריד משקל, אני חלש מאוד, זה הורס את המערכת החיסונית, כל מחלה קטנה, אני נופל, שבוע, שבועיים לא יכול לזוז, אבל חי 2. או 6 חודשים להיות בריא, עד השבוע, שבועיים האחרונים, ואז למות. כן? אני תמיד אומר, אדם חכם, אחרי שהטלפון הראשון בשיעור מצלצל, הוא לא מעיז ששלו גם כן יצלצל. אז יש כאן 2 אפשרויות, או שזה טיפשות, או שזה חוצפה, אתם תחליטו מה זה. חוצפה, זה יכול להיות חוצפה. למה אתה נותן שהצלפון שלך יצלצל בשיעור תורה? תכבה את זה. ואם שכחת, אחרי הצלצול הראשון היית צריך להיזכר. לא לתת שגם שלך יצלצל, כדי להפריע להקלטה ולכולם. אני מקווה שזה פעם אחרונה שזה קורה. בכל אופן, אז עכשיו הוא שואל את הרב משה פיינשטיין, מה עדיף? 6 חודשים ולמות, אבל להיות חזק? או 2 כזה חצי גוסס? אמר לו הרב משה פיינשטיין, אם היית שחקן כדורגל, הייתי אומר לך, עדיף 6 חודשים, תהיה חזק, צחק, עד הרגע האחרון, תמות ונגמר. אבל אתה יהודי! אתה לא שחקן כדורגל, אתה יהודי! וביהודי ביום אחד מרוויח מיליארדים של מצוות אם הוא רוצה. עוד יום של לימוד תורה, עוד תפילין, עוד שבת, עוד זה, עוד כשר, עוד ברכות, תפילין, כל מיני חסד. אתה יודע מה ההבדל בין 6 חודשים לשנתיים? זה עוד 18 חודשים. זה עוד 480 יום. זה הרבה. אתה יודע מה זה? כמה מצוות כל יום אפשר לעשות? 600 אלף מצוות אם אתה לומד 10 שעות תורה ביום, בחור ישיבה. תכפיל כפול כמעט 500 ימים, 500 כפול 600 אלף מצוות, זה רק עשרות מיליוני מצוות על הלימוד רק. לכן תסבול את כל האיסורים שבעולם ותמשוך את החיים כמה שרק אפשר. אבל תעשה מצוות, אל תשב לראות טלוויזיה, כן? אם ככה עדיף שתמות, כן? אבל אם אתה באמת רוצה לשמור מצוות, כמה שיותר לחיות יותר טוב. הוא בא לפרופסור שהיה יהודי אתאיסט, בודהיסט, משהו כזה. אומר לו הרב, אמר ככה. הרופא כל כך התפעל, הרופא, שהוא רצה להכיר את הרב. אחרי שהוא הכיר את הרב משה פיינשטיין, הוא השפיע עליו מאוד, והוא חזר בתשובה הרופא הזה. תראו איזה מזל היה לבחור הזה, שכבר מסתם הנפטר מן העולם, שלפני שהוא נפטר, הוא הצליח להחזיר את הרופא הזה בתשובה. בזכות זה שהוא בא לרב לשאול אותו. יש הרבה אנשים לא מעניין אותם הרב. לא, לא, אני רוצה למות בלי איסורים. חוץ מזה שהאיסורים מחפרים על כל האיסורי קראת. אז עוד שנה וחצי של סבל, יכול להיות שימחק לך את כל החילולי שבת, את כל העבודה זרה, את כל החמץ שאכלת בפסח, את כל האיסורי נידה שעשית. הרי זה הכל, חייבים איסורים על זה, כמו שאמרתי קודם.